אנחנו שבוע שעבר לא נפגשנו. אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו, והיום בעזרת השם נסיים מלפני שבועיים, כהמשך לכל הנושא הארוך של השבועות האחרונים, והתמקדנו במידה המסוימת שנקראת צניעות. והזכרנו ואמרנו שעל אף שהמילה צניעות מזכירה לנו מיד בגדים, אנחנו יודעים שצניעות זה מושג רחב יותר. אמרנו, צנוע זה מילה נרדפת לעניו, צנוע זה אדם פשוט, חי בפשטות. אמרנו שצנוע זה גם צורת לבוש וכולי. ואמרנו שיש איזושהי התמרמרות סביב הסוגיה הזאת של צניעות, בעיקר בבגדים, כי ההגדרה שאנחנו נוטים להגדיר את הצניעות היא שהתורה אומרת, אל תבליט את מה שיש לך. זה יכול להיות מראה, זה יכול להיות כישרון, זה יכול להיות קיבלת מתנות מריבונו של עולם, של ממון ויכולות כלכליות, תסתיר אותם. וגם אם נגיד שצניעות זה לא להסתיר, אלא זה לחיות חיים פנימיים כדי ש... ולא חיים חיצוניים, עדיין עולה תמיד השאלה, אז מה נעשה עם במתנות שלוקים כן נתן? אז בכל מקרה אני אצטרך, איך שלא נגדיר, להסתיר אותם. ולכן נוצרת התמרמרות. ולכן אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים לחדד את מושג הצניעות. ולהסביר אותו באופן אחר, והגדרנו שצניעות זה לחיות חיים פנימיים. וחוסר צניעות זה ניסיון לתרגם או להשלים את הערכים הפנימיים באופן חיצוני. ואז אמרנו, ניסינו להסביר את זה על ידי המושג תקרובת, שתקרובת מילה נרדפת לכיבוד שמעלים על שולחן או בין אנשים וחברים, תקרובת מלשון קרבה. ואמרנו שכאשר יש קשר טוב בין אנשים, יש מפגש חי, שמח ונעים בין אנשים, טבעי מאוד שאנשים יביאו תקרובת, ילכו לקנות משהו, ישבו על קפה והוגה, והתקרובת כשמה כן היא, תפקידה לעשות את הגימור של הקירוב. יש תחושת קרבה מצוינת, ואנחנו רוצים למצות אותה, אז אנחנו תמיד, כמו אמרנו בברית, או בשמחה, יש תחושה נפלאה של שמחה, באה סעודת מצווה, האוכל, התקרובת, ועושים את זה גמור, חזק יותר. אמרנו שכאשר יש מציאות שבה אין קשר, ויש סעודה, אבל יש, מגיע המנהל, הבוס, או מגיעים ההורים של הצד השני, או שלי, לא משנה, ופחות נוח איתם, אז פתאום התקרובת כבר לא דבר זורם, אלא האוכל הופך להיות מורכב, כבר חושבים המון מה לעשות, ואיך לעשות, ואיך תראה המנה, ומה יהיה הגודל, וכך גם בחתונות, אמרנו, ככל שמרגישים פחות קשר באמת לאנשים, המתנה מתנפחת, הכל מתנפח, כי התקרובת הופכת להיות לא רק הגימור של הקרבה, אלא היא הופכת להיות פיצוי על חוסר הקרבה, היא הופכת להיות הקרבה בעצמה. אז חוסר צניעות, אמרנו, זה בעצם קודם כל תכונה בנפש. כשיש צניעות, דהיינו קשר פנימי, יש חיים פנימיים בין האנשים, תמיד התקרובת תתפוס את המקום המשלים בלבד, דובדבן בקצפת. חוסר צניעות, כאשר אני בנפש חדל לחיות בצניעות, דהיינו, יש חוסר חיים פנימיים, חוסר תוכן פנימי שמניע פה את המעשה שאותו אני עושה, בלי לשים לב, אני מתחיל לעשות מעשים של חוסר צניעות. ואז אני מגדיל את החתונה, מגדיל את האירוע, מנפח וכולי, 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 וכולי. זהו. והזכרנו עוד דבר אחד, עברנו מכאן, דיברנו על נושא הקורבנות. אם אתם זוכרים, שאמרנו קורבנות לשון קרבה, ומה שהיה בימי ישעיהו, אנחנו קרבה דהיינו, האדם מרגיש איסורי מצפון על החטא. ורוצה להביא לריבונו של עולם מתנה כגימור לתחושה הזאת, כמו שאנחנו לבני אדם לפעמים מאוד נתחרט ונגיד, אנחנו חייבים לתת לך משהו, כדי להרגיש שהתחרטנו באמת, וכנ"ל תודה. והבעיה מתחילה כאשר הקורבן הופך להיות במקום תחושת הקרבה. כמו שהיה בימי ישעיהו שאמרנו שהאומה הייתה רחוקה מאלוקים לגמרי, בלי שום קישור נפשי, אבל הקורבנות היו גדולים ומנופחים במקום והצנה הלכת עם אלוקיך. ועל זה צעק הנביא ואמר, זה הדרך להנציח את זה, שאף פעם לא תחושו את החוסר הפנימי. לכן התורה לא אומרת, אל תבליטו את הכסף שלכם, או את היכולות הכלכליות שלכם, כי זה לא מה שאומרת התורה, אלא אומרת התורה, תחיו בפנים, ושההשקעה בחוץ יהיה תמיד ביחס שווה לתכונה הפנימית. כי אחרת, בלי לשים לב, תהיו שקועים בחוץ, והחיים הפנימיים ייעלמו להם. כן. לא, 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 החיים הפנימיים בצורה פשוטה בתקרובת. אמרנו, כשיש קשר טוב בין אנשים, אז בסך הכל שותים קפה ועוגה, ולא משקיעים בשאלה איך בדיוק זה ייראה. כי יש חיים פנימיים, תחושה פנימית של קרבה, והקפה והעוגה רק גומרים את העניין.
אם אני רוצה לעבוד על הפנימיות שלי, איך אני עושה?
תלוי במה? תלוי במה? מה? בנושא הזה, למשל, של תחושת קרבה לאנשים? לא הבנתי. נושא צניעות, צניעות כפשטות, מה שאנחנו עכשיו אומרים? נכון. איך אתה עובד על הפנימיות? טוב, זה שאלה רחבה. למשל, אם אדם, כמו שאמרנו, לא מרגיש קשר לאנשים שהוא מזמין אותם לחתונה, כי כמו שאמרנו, תמיד החברים הטובים יסתפקו במנות הקטנות. וכאשר זה נהיה יותר רשמי, ההזמנה של האנשים, אז הכל הופך להיות בומבסטי ומחויב וגדול, המתנה גדולה והמנה גדולה. איך אני אעבוד על חיים פנימיים? אני אשתדל לאט לאט אולי לצאת מהעמדה החברתית הזאת, שאני אזמין את האנשים שצריך להזמין אותם כי צריך. ואולי אני באמת אתחיל לבדוק שאני מזמין את האנשים שאני באמת רוצה שהם יהיו. או שאני אהיה מודע לזה שיש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. אתה מבין מה אני מסמד? כל דבר זה שאלה בפני עצמה. למשל, הזכרנו את הדוגמה הזאת של דירה נעה מרחיבה דעתו של אדם. ראינו את הגמרא שאדם אומר, כשאהבנו, אני ואשתי, יכולנו לשכב על חוד של חרב. ועכשיו שאנחנו לא אוהבים, אפילו מיטה מאוד רחבה לא מספיקה לנו. ואמרנו, דהיינו, כשיש קשר טוב בין אנשים, אז גם בית קטן יכול להכיל הרבה אנשים. אבל לפעמים, גם מתוך הקשר הטוב מרגישים את הצורך להרחיב קצת את הבית. כי באמת זה יעזור להרגשה הטובה. כמו תקרובת, זה גימור נפלא, שגם יהיה מרווח בבית הזה. ואז דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם לכתחילה. אבל כאשר אין קשר בין אנשים, והאהבה מתחילה להיפגם, זה הכוונה אין חיים פנימיים. כן? פתאום אין תחושה פנימית של קשר וקרבה. הרבה פעמים מה שעושים, מתחילים להגדיל את הבית. יש חוסר צניעות עדיין, חוסר קשר ותחושת קרבה לאנשים. וממילא אני צריך עכשיו להרחיב כלפי חוץ, כדי להשלים את ההרגשה הלא טובה שיש כאן בבית. לכן שכל אחד יהיה בחדר נפרד. אז איך אני עובד על חיים פנימיים כשהמשפחה מורכבת ולא הולך לי שם? אני אומר, אתה מבין, זה לא שאלה לשלוש דקות. אני לא יודע גם את התשובה. אני מקווה שאני לא אגיע לשם. אבל אני אומר, כל הצניעות, מה שבאנו לומר, זה לא אל תעשה במה שיש לך, אלא תשקיע בתוכן הפנימי שאמור להיות שם. ואז ממילא ההשקעה בחוץ יהיה בצורה הגיונית. היא תהיה תמיד כנגזרת מהעולם הפנימי שיש. יש קשר נפלא בבית, אז תרחיב כדי שיהיה קשר יותר טוב. בסדר? איך בונים את הקשר הזה? איך בונים את התחושה הטובה עם חברים? איך נהיים אנשים ש... כשבאים אורחים אליהם, לא כל הזמן תרודים בשאלה איך אני ארשים עם האוכל? לא שאין לי מה להגיד, אבל אני, קודם כל אני אף פעם לא בישלתי, אבל בית אני אומר, אני באמת חושב זו תשובה מורכבת, זה מתחיל במקומות הרבה יותר עמוקים, בכלל מלהיות אדם צנוע, דיינו להיות אדם שלאט לאט מקלף מעצמו המון קליפות שיושבות עליו, כי זה לא יתבטא רק בדברים האלה, זה יתבטא בכל דבר. סדר היום שלי בלימוד בנוי על הדברים שאני מאמין בהם, תכף נדבר על רבי עקיבא, או שהוא בנוי מאוד מזה שכולם עושים ככה, ואם אני לא אעשה ככה זה ייראה לא טוב. ואז אני אדם שתמיד מונע ממנועים חיצוניים. לכן התשובה היא תמיד יותר מורכבת, אבל אפשר לדבר על זה. בסדר? טוב, בואו נמשיך. זהו, אנחנו עכשיו נקרא קצת דברים על רבי עקיבא, ובזה נחתום את הנושא של צניעות כפשטות. דרך אגב, הזכרנו דירה, אבל עכשיו אנחנו נזכיר משהו חדש, כי מישהו בסוף השיעור הקודם העלה לי את הדוגמה הזאת, שיש בה, אני חושב, דבר מאוד אמיתי. הרבה פעמים אנשים אומרים, נגיד שפתאום מגלים איזשהו ילד מורכב שעשה כל מיני בעיות, פתאום מתברר שהוא משתקר בכל מיני מקומות, הוא מכה, לפעמים הוא רוצח, וכל מיני דברים כאלה, ואז המשפחה או ההורים מאוד מתפלים ואומרים, איך זה קרה? כמובן הדברים פה הם לא משוואה מוחלטת, אבל איך זה קרה? הילד הזה קיבל הכל מאיתנו, כל דבר שהוא רצה, קנינו לו, נתנו לו, הוא קיבל אוטו, יש לו אייפון, יש לו המון משחקי מחשב, יש לו כל דבר שהוא רצה בעולם. כשהוא היה מגיע הביתה, לבד, בארבע וחצי בצהריים, כשאבא ואמא היו בבית, היה לו מיקרוגל ברמה, לבשל אוכל ברמה באמת. אז איך יכול להיות שקרה מה שקרה? הוא קיבל כל כך הרבה כסף מאיתנו. והנקודה היא בדיוק המקום הזה. דהיינו, הילד שמחפש את אמא ואבא, קרבה וקשר ויחס, ולפעמים אין את הזמן, אין את הכוח ואת היכולת לתת, במקום החיים הפנימיים האלה, שמתוכם, החיים הפנימיים הכוונה, תחושת היחס והקשר, זמן האיכות והרצון האמיתי להשקיע נפשית בילד. ומתוך זה, אני גם אקנה לו מתנות אפילו יפות, כי התורה לא שוללת מתנות יפות. כשהם כדובדבן משלים לתחושה נפלאה בינינו, תקנה לו מה שתרצה, כמה גדול שלא יהיה. אבל כאשר יש חוסר צניעות, דיינו פתאום, אין את הזמן, אין את היכולת, אין את התקשורת, בלי לשים לב, אני מתחיל לעשות מעשים של חוסר צניעות. אז אני כבר לא יכול לקנות לו נעליים רגילות, וגם לא אוטו רגיל, ואני גם לא יכול להגיד לו לא אף פעם. כי בזה בעצם, אני אצטרך להשלים את החסר בעולם פנימי אחר. ואז ככה אני משתיק את הצורך של הילד, ואז ככה אני משתיק את המצפון אולי שיש לי, ובעצם בזה, בגלל חוסר הצניעות שבנפש, יצרנו פה חיים לא צנועים. תמיד הכל יהיה גרנדיוזי וגדול. בסדר? טוב, בואו עכשיו נתקדם קצת לרבי עקיבא, ונראה את המקור הרביעי בדף שיש לכם. אומרת הגמרא במסכת כתובות, דף סמך ג' עמוד א'. רבי עקיבא, יש פה גם את הגמרא וגם את התרגום. רבי עקיבא, דרך אגב, לתת מתנות יפות, זה כמו דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. איך אמרו חזל? דירה נאה, אישה נאה וכלים נאים. אז לי תמיד עלה שכלים הכוונה אסירים ודברים כאלה, אבל זה תמיד נראה אותו דבר. כלים נאים הכוונה כמו בנה בית חדש וקנה כלים חדשים שאומרים שחיינו. כוונה כלים. לקנות לבן אדם משהו משובח, לקנות לו נעליים יפות. לא צריכה להיות עם זה שום בעיה, כשזה לא בא לחפות על עולם פתימי שחסר. זה אז כלים נעים כמו דירה נעה וכמו אישה נעה שתכף נגיע לתניות בלבוש, מרחיבים דעתו של אדם בתנאי שהם באים כדובדבן משלים, ולא במקום. בסדר? בואו נראה את הדברים בגמרא בכתובות. אומרת הגמרא ככה, רבי עקיבא ראיה דבן כלבא סבוע אבא. היה רואה של רבן כלבא סבוע, כמוכר וכמפורסם. ראתה אותו ביתו שהיה צנוע ומעולה. אמרה לו, בלשון של הגמרא, צניע ומעלי. אמרה לי, אם אני מתחתנת איתך, תלך לבי רב, תלך לבית המדרש. אמר לה, אין, עיקד שלי בצנאה, ושדרתי, ושלחה אותו. כי אתה אחרי 24 שנה, שאנחנו יודעים שבאמצע יש את הסיפור שהוא חזר וחזר שוב, כי אתה, הייתי בעדי 24 אלפי תלמידים, הביא איתו 24 אלף תלמידים, שמע אשתו, שהנה, עקיבא, שנהיה רבי עקיבא, מגיע, יצאה להגביל את פניו. אמרו לה שכנותיה, תשאילי בגדים נעים ותתכסי בהם לכבודו. אמרה להם, יודע צדיק נפש בהמתו. כשהגיע אליו, נפלה על פניה ונשקע את רגליו. באו מיד התלמידים, אותם תלמידים שאחרי זה נעלמו מהעולם, ואולי זה אותו בית מדרש שלא ביקר חולים, אם אתם זוכרים את השיעורים הראשונים, ודחפו אותה. אמר רבי עקיבא, למה דחפו אותה? לא כבוד התורה של הרב הגדול, תבוא אישה פשוטה. אמר רבי עקיבא, שבקוע, תעזבו אותה, שלי ושלכם שלהו. מגיע רבי עקיבא, עם 24 אלף תלמידים, כל התורה כולה נמצאת בספר תורה הזה, והוא מגיע לעיר. מה אומרים השכנות? אומרים השכנות, כבוד תורה. כבוד תורה דהיינו, יש לך בגדים, מן הסתם היא לא באה עם הבגדים הכי פשוטים שלה. היא כן חיבדה את המעמד, אני מניח. בכל מקרה אומרות לה השכנות, רחל, בעלך, 24 שנה, גדול הדור, מגיע, תשקיע במשהו מיוחד במינו. אחרי הכל את צריכה לכבד אותו, לתת לו תחושה, או לתת לציבור תחושה שהנה, יש פה אישה שנותנת כבוד תורה לבעלה הגדול. אמרה להם רחל, יודע צדיק נפש בהמתו. אצלנו בבית, אני לא צריכה לעשות המון הצגות. כבוד תורה לא יהיה בתארים שאני אתן לו, וכבוד תורה גם לא יהיה בכמות הבגדים והכסף שאני אוציא להראות או שאני מכבדת אותו. כי אצלנו בבית, איך למד רבי עקיבא את כבוד התורה שלי? שאני מה? 24 שנה ישבתי בבית, דחפתי אותו ועמלתי כדי שהתורה הזאת תהיה בעקיבא. ולכן, אתם השכנות, שאצלכם אני לא יודעת כמה העסק אולי עובד, מן הסתם לא אמרה את זה כי היא הייתה צנועה. אבל אני אומר אצל השכנות, שאוטומטית מתרגם הדבר לזה שזה צריך להיות נוצץ ויפה, אמרה להם רחל, אצלי זה לא מגיע משם. אצלנו העסק צנוע. אני את כבוד התורה שלי עשיתי בזה שישבתי 24 שנה, ורבי עקיבא הגדול הזה גדל שלי ושלכם שלהו. אתם רוצים שאני אתרגם את העולם החסר לבגדים החיצוניים, אצלנו בבית אין בזה צורך, כי יודע צדיק את מה? את הנפש של מי? של הבהמה שלו. גם לו הייתי בהמה, דהיינו מגיעה ככה, פשוטה מאוד, אבל הוא מכיר את הנפש. ואצלנו בבית מכירים נפשות. אני לא צריכה את ההצגות האלה. האם יש איסור לבוא בבגדים מכובדים לרב חשוב? האם יש איסור לעשות המון כבוד? תשובה, לא. אבל רק צריך לשים לב שלפעמים ההמון כבוד הוא תוצר של חוסר צניעות כעמדה נפשית. דהיינו, יכול להיות אדם גדול מאוד שעובר ברחוב או נכנס לאיזושהי ישיבה. אתם יודעים שבדרך כלל כשאדם מאוד גדול מגיע, מה קורה סביבו? לא יודע אם ראיתם. אבל חוץ מהתלמידים שחשוב להם לעזור לרב ללכת, יש גם המון שהתפקיד שלהם מה? לדחוף את כל האנשים שמסביב, כי פה יש אדם גדול. תלכו פעם לכותל שמגיע אדם גדול, תתפללו שתצאו משם בחיים. בדרך כלל, לא המעגל הקרוב, התלמידים ממש, לא הם אלה שיעשו את הדבר הזה. כי כבוד תורה זה קודם כל, יש פה אדם שהוא תורה. וכשאני מאוד רוצה לבנות את הקשר או את התחושה שיש לי כבוד תורה, אז אני אעשה את זה בזה שאני ארביץ לאנשים מסביב ואגיד להם, היי, הרב פה עובר, אף אחד לא יתקרב, אפילו שאין שום טעם ועניין בדבר. כי לפעמים, בגלל חוסר הצניעות וחוסר תחושת פה החיים פנימיים, הכוונה כבוד התורה באמת, אני עושה אווירה של כבוד תורה. המון בלגן, המון מסביב. יש תמונה כל כך יפה שאני זוכר מהתורה המשמחת, על רב שלמה זלמן, ותמיד הסיפורים עליו, כמו על רבי עקיבא, זה כי כנראה שם האמת. ויש שם תמונה יפה, שרב שלמה זלמן רואים אותו שם, בתורה המשמחת בחלק הראשון, מישהו שרוצה לצלם את רב שלמה זלמן, אתם יודעים איזה רב שלמה זלמן הרבך, לא? כי פעם אחרי שהזכרתי את השם, אז אמרו לי בסוף, אתה כל כך הרבה מזכיר, ואתה לא יודעים מי זה. אז רב שלמה זלמן הרבך, לא צריך להזכיר. אוקיי. אז הוא פעם, רואים אותו שם, הולך ברחוב, ומישהו מנסה לצלם אותו, ולא משנה מי שסביבו, מנסה להדוף את הצלם, וכל הזמן נגיד לו, לא, ואז רב שלמה זלמן תופס את זה ואומר לו, מה קרה? הוא פשוט רוצה לצלם. ואתה אומר, רגע, מי לא יודע מה זה כבוד תורה? רב שלמה זלמן שהתיר לצלם אותו, או מי שתמיד עסוק בלהיות בטוח שלא כל אחד ניגש לרב שלו, כמו שנראה לו, כמו תלמידי רבי עקיבא, שבאה אשתו הפשוטה, יכול להיות שהם לא ידעו מי, אבל התפקיד שלהם זה קודם כל להיות בטוח שהרב שלהם הוא באווירה סטרילית. מה הקשר בין זה לבין כבוד תורה? אם הייתה רוצה להקות אותו, אם הייתה רוצה לקלל אותו, אני שומע, זה פוגע בתורה, אבל אישה שרוצה להביע את הערכה שלה, אז מה אם היא לא לבושה לגמרי כמו שאנחנו חשבנו שראוי לכבד אותה, שראוי לכבד את הרב? ורבי עקיבא עוצר ואומר, שלי ושלכם שלה. רבותיי, די. בסדר? והצניעות הזאת שעליה אנחנו מדברים, היא בסופו של דבר עומדת בבסיס הבית הזה של רבי עקיבא ואשתו כבר מתחילת הדרך. הרי כל הניסויים האלה נבנו על המקום הזה שרבי עקיבא מהו. תראו בדף. צניע ומעלי. כי הרי במדרש מסופר שקל בסבוע, זה הגמרא בגיטין, אתם מכירים מאגדות החורבן, היה משלושת עשירי ירושלים בתקופת החורבן. ובמדרש מסופר שהיו הרבה פעמים באים ונעשים דיונים אצלו. מה לעשות? יש את העשירים ויש את גדולי הדור ומתכנסים אצלו ועומדת שם רחל ושומעת והיא יודעת מה הפתרון. היא תגדל את גדול הדור הבא שיושיע את ישראל. והיא בוחרת במי? היום אתם שקטים. היא בוחרת באותו עקיבא שהוא רואה צון, ש-40 שנה לא ידע לקרוא ולכתוב. יותר מזה, הגמרא במסכת פסחים אומרת שרבי עקיבא היה אומר שכשהייתי צעיר מה אני הייתי אומר, הנה אתם יכולים לראות, תניא אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו כשהוא סיפר להם את זה, רבי, למה כחמור? ככלב. חמור זה תקיף מדי, אמר להם לא, כי אני סניתי אותם באמת, כי כלב לא שובר את העצמות. ואני רציתי לשבור להם את העצמות, כחמור. בסדר? ואותה רחל, שרוצה לפתור את הבעיות של הדור עם גדול הדור הבא, הולכת ומתחתנת עם עם הארץ, ששונאת על מדי רחמים. לכאורה, האדם האחרון שאי פעם, ייכנס לבית מדרש ויממש את השאיפות שלה. אבל, אומרת הגמרא, היא עלתה על נקודה אחת, שהלוואי שאנחנו יודעים להסתכל ככה על אנשים. היא ראתה שהוא מה? צנוע ומעולה. מה זה צנוע לפי מה שהבנו עד לפני 3 שבועות למי שהבין ככה? כוונה אחת שלא מחזיק מעצמו, הולך הצידה ואומר אין שום סיכוי שיצא ממני משהו. כי אני ענב, כמו שאומרים. אז זה לא הייתה מתחתנת עם בן אדם כזה. כי זה לא הבן אדם שיושיע את ישראל. צניע הכוונה, היה לה ברור עקיבא הזה הוא בן אדם פנימי, טהור, נקי, אמיתי, ואם אני רק אסביר לו שמה שהוא שונא תלמידי רחמים, כמו שאומרים שם התוספות, הוא שנא תלמידי רחמים כי הם היו נראים לו מתנשאים. אם אני אסביר לו שהמתנשאים הזה זה קלקול של כבוד תורה לא נכון, שרב צריך להתנשא כי זה פשוט לא נכון. או שאני אסביר לו שהם לא באמת מתנשאים. וזה רק נראה לו ככה כי הם צריכים לבדל את עצמם מהעם. ברור שרבי עקיבא הזה ש30 שנה חשב ככה, לא יהיה לו שום חשבון של מה תגיד החברה עליי ששיניתי דעתי. ואם אני אוכיח לו שזאת האמת, הוא ירוץ כמו מטורף לבית מדרש, וילמד וילמד וישתה את האמת הזאת, כי הוא איש תובע אמת, כי הוא צנוע, כי הוא לא מתעסק במה שאומרים מסביבו. הוא מתעסק באמת שלו. ולכן, היא הבינה שהוא שונא את תלמידי רחמים בגלל זה, כנראה הוא סיפר לה באיזושהי שיחה, והיא הבינה באמון מלא שהבן אדם הצנוע והמעולה הזה, בסופו של דבר, אם נוכיח לו את האמת, הוא יהיה הבן אדם הכי מהיר להתקדם. כי הוא לא עוסק בכלל במה שקורה מסביב, הוא עוסק רק בלהיות ענב וזריז. כי הנני הוא לשון ענבה וזריזות, כמו שאמרנו. הוא לא יחשוש לשנות את דעתו, והוא ילך וילמד תורה אפילו שתמיד הוא אמר אחרת. והוא ילמד תורה בלי חשבון, שזה יתבטא למשל, במה שאתם מכירים מהמדרש, שהוא ילך ללמוד תורה עם ילדים בגיל, נכון הגמרא אומרת, הוא ישב ללמוד בכיתה של הבן שלו, כן? שהיה בן 6 והוא בן 40. לא פשוט. לפעמים לא פשוט להורה לשבת בגן של הבן שלו בחצי שעה הראשונה של היום, כי זה נראה לו קטן. לשבת ללמוד כל הזמן עם רבי עקיבא, עם ילדים בני 6, צריך להיות בשביל זה אדם שרחל מזהה שהם אנשים שאם יבינו ששם הם צריכים להיות, כי זאת הרמה שלהם עכשיו, שם הם ישבו. אבל זה ימשיך במה שדיברנו בשיעורים הראשונים. בזה שרבי עקיבא יראה מים וסלע, ומה הוא יעשה? אתם זוכרים? קל וחומר בעצמו, כמו שאומר אבות רבי נתן. והסברנו קל וחומר בעצמו הכוונה, שבדרך כלל אדם שיראה דבר כזה, מה הוא יגיד? ילך להעביר על זה שיעור, ויעשה מזה שיחה בסניף, ויגיד, תראו איזה תובנה הגעתי. אפשר לעבוד על המידות שלנו, כמו שאבן נשחקת על ידי אבנים, על ידי מים. אומר המדרש רבי עקיבא עשה קל וחומר לא רק לעצמו, אלא בעצמו, דהיינו, שינה את כל אישיותו כשהוא נפגש עם משהו ואמר, וואו, יש פה תובנה אמיתית. הזכרנו שהמדרש שם אומר, שמה אמרו לו כל האנשים כשראו אותו ככה מתרגש? אמרו לו, עקיבא, מה אתה מתרגש? אי אתה קורא את הפסוק במשלי אבנים שחקו מים? במילים אחרות, זה כבר כתוב בספרים, אז מה אתה מתרגש? אבל רבי עקיבא כצנוע לא מתעסק בלדבר, הוא מתעסק בלעשות קל וחומר בעצמו, וכל הזמן לחפש את השלב הבא של חייו. אני אוסיף עוד נקודה אחת, זה יתבטא גם בכך, שכשהוא ייכנס ללמוד, אז אומר המדרש, אנחנו יודעים שהיום אנחנו נכנסים ללמוד, אנחנו נכנסים למסגרת כתובה מראש, אנחנו יודעים 12 שנה איפה נלמד, אנחנו יודעים גם שניכנס לישיבה גבוהה, יש תוכנית, ככה גדלים וכו' וכו', ואז בשיעור י' מתחילים לחשוב. רבי עקיבא זה לא היה ככה. רבי עקיבא כתוב, שהוא היה לומד, הוא גמר את האלף בית, בא לרבו ואמר לו, רבי, למדני חומש. גמר מקרא, אמר רבי, למדני משנה. גמר את זה, אמר רבי, הוא היה ניגש לרב ובונה את המסגרת המתאימה לו. כי ככה מתנהג הצנוע. דהיינו, לא מתעסק במה כולם לומדים, ואני צריך לראות כמו כולם, אלא אני בונה את המסלול שלי. זאת הדרך היחידה להתקדם באמת, ולא לבזבז המון זמן ושנים. ואני אוסיף עוד שתי נקודות בעניין. זה יתבטא גם בכך שכשרבי עקיבא יאבד את הבית מדרש שלו, 24,000 תלמידים שזה לא פשוט, לא יחשוש מה לעשות, ללכת ולחפש תלמידים חדשים ולהתחיל מחדש עם 5, כמו שאתם מכירים את הגמרא, ולא לומר, טוב, זה לא רלוונטי, 24,000 היו לי, מה עכשיו פתאום אני אהיה ראש ישיבה כל כך קטנה, אלא הוא מתעסק בה אמת שאותה הוא רוצה להשיג. ודבר אחרון, זה האירוע שכאן קורה עם ה-24,000 תלמידים. תשימו לב, רבי עקיבא חוזר הביתה עם 24,000 תלמידים. אתם יודעים כמה זה 24,000 תלמידים במימדים של יד אליהו למשל? יד אליהו זה 10,000 מקומות. 24,000 תלמידים, על אף שהמהר"ל אומר שתמיד המספרים האלה הם לא באמת, כי בדיוק 24,000 תלמידים, בדיוק 24 שנים, הכוונה זה בא לבטא יותר מהות, אבל ודאי שעשרות אלפי תלמידים כנראה היו שם. יש פה פעמיים וחצי יד אליהו יותר גדול מכל הכנסים שאנחנו עושים בתקופת בחירות. עומד רבי עקיבא מול פעמיים וחצי יד אליהו כמעט, כשהוא יכול לקחת לעצמו את כל הקרדיט ואת כל הכבוד. בואו נדמיין, עולה פתאום אשתו שנראית בלויית שכבות, והוא נעצר ואומר לתלמידים, תלמידים, די, שלי ושלכם, של מי? שלה. והתלמידים שלו יודעים שאצלו זה לא רק משפט שהוא אומר, אלא באמת הם שמעו את הסיפור שלו שהוא שנה תלמידי רחמים, והם יודעים שאצלו באמת בלי אשתו לא היה קורה שום דבר. והוא נעמד ביום הכי מפואר שלו עם 24,000 תלמידים, עוד מעט חמיב יבוא ויבקש סליחה, ויתן לו את כל הכסף שבעולם. ולפני זה הוא עוצר ואומר לכולם, רבותיי, אתם יודעים ממה אני עומד פה? אתם רואים את זאת שזרקתם אותה כי זה לא מספיק כבוד תורה? הנה, זאת האמת. מפה העסק התחיל. זאת צניעות. זה רבי עקיבא. זה לחיות בפנים ולא להתעסק לא בחשבונות של כבוד, לא בחשבונות של מה כולם עושים, לא מה יגידו, אלא להיות איש שאת זה ראתה רחל וידע. יבוא היום והבן אדם הזה יהיה מול 24,000 תלמידים, וכל התורה שבעל פה, כמו שהגמרא אומרת, תהיה על פיו. ועכשיו נחזור לצניות כפשטות. המעניין שבכל הצניות והפשטות הזאת של רבי עקיבא, שבסופו של דבר, כשרבי עקיבא רצה לצאת לבית המדרש, הוא הבטיח לרחל הבטחה מאוד מוכרת לנו. מה הוא אמר לה? אם יהיה לי, אני אקנה לך. מכירים? אני אקנה לך ירושלים של זהב, כמו שכתוב כאן מסכת נדרים. מי הווה לי? רמין עליך ירושלים דדאבה. אם יהיה לי, אני אקנה לך תכשיט נחשב, עד כדי כך שהמשנה במסכת שבת שמדברת עם מה מותר לצאת ועם מה אסור לצאת, היא כותבת אסור לצאת או מותר לצאת, אני לא זוכר, עם ירושלים של זהב. זה התכשיט שקנה רבי עקיבא לאשתו. זאת אומרת, זה היה מדובר, זה לא היה משהו פשוט שקונים והכל בדולר, כי הוא צנוע. הוא קנה לה, ואתה שואל את עצמך, רגע, אתם אנשים צנועים. אז מה העניין בדירה נאה וכלים נאים שיחיבו דעתו של אדם? תקנה לה משהו פשוט, אתם צנועים. תשובה, בדיוק מה שאמרנו. אם הגימור החיצוני הוא רק גימור לעולם כל כך טהור ופנימי, תגיד התורה, תרחיב, תרחיב כמה שאתה רוצה. תרחיב את דעתך עם הדירה הנאה ועם הכלים הנאים. הבעיה הייתה מתחילה אם רחל הייתה בוכה ואומרת לו, אל תלך, לא רוצה שתלך, הוא אומר לה, את יודעת מה? בוא אני אקנה לך ירושלים של דאב ותשתקי. זה היה חוסר צניות. כי חוסר העולם הפנימי התבטא במתנה גדולה שתשתיק את הצורך הפנימי. אבל האמת, כמו שראינו, אין בעיה בדירה נאה, ולכן אין שום בעיה בירושלים של זהב מפואר, גם בבית הכי פשוט בעולם. אמור מעטה, ובזה אנחנו סוגרים את עניין הצניות כפשטות, צניות אין כוונתה תחיה בדוחק. צניות כוונתה, אין כוונתה גם, קיבלת מתנות, עכשיו תילחם בהם וקצת תתבייש בהם. לא, לא, לא. ריבונו של עולם אומר, תחיה בפנים ולעומק. תחיה עולם פנימי שיושלם ויבוא לידי ביטוי אולי גם במתנות ובדברים חיצוניים. כאשר אתה תשקיע המון בחוץ בלי לבדוק שהוא משקף עולם פנימי, מסוכן יהיה הדבר לעולם הפנימי שלך שלא יהיה שם. חתונה גדולה מחפה על חוסר, חתונה מפוצצת מחפה לפעמים על חוסר קשר. בית גדול מחפה על חוסר קשר. ירושלים של זהב לאישה ממומרת מחפה על זה שלא פתרנו את המרמור הקיים בפנים. זהו. זה צניעות כפשטות. עכשיו נעבור לצניעות בלבוש. זה יהיה יותר קצר, עם פחות דוגמאות. צניעות בלבוש. כולנו מסכימים שקשר אמיתי בין אנשים זה קשר שיש בו אכפתיות, דאגה, נתינה. מישהו באמת אכפת לו ממך, הוא אוהב אותך, הוא רוצה אותך, הוא רוצה בטובתך. מישהו שקשר אמיתי דיינו הרגשה שבאמת מעריכים את האישיות שלי, אוהבים אותה וכולי. ילד שידע שהחברים שלו באים אליו הביתה רק בגלל שאוהבים מה? למשל לשחק במשחקים שלו או לשחק במשחקי מחשב שלו כי אוהבים לראות סרטים אצלו בבית, ירגיש מאוד מזולזל. באמת אתה אוהב אותי? אתה אוהב את מה שיש לי להציע לך. גם אדם מבוגר דרך אגב שיגלה פתאום שכולם חברים שלו כי הוא שר אוצר, אבל ביום שהוא נכנס לכלא כולם יעזבו אותו. זה לא משפט שאני אומר, כי ביום ששר האוצר שעכשיו יצא מהכלא, אברהם הירשזון, נכנס לכלא, אמר כתב ורשת ב', הוא אמר מדהים, אף אחד מהחברים שלו, מה? לא בא איתו. הוא אמר וואו, ככה זה בפוליטיקה כנראה, שכולם חברים שלך עד השנייה שאתה נופל, ואז פשוט זורקים אותך לאנשהו. זה קצת משפיל. מה? שמה? אל תתפדל לרשות, לא. אני גם זוכר בערך כמוכם משהו, אבל אני לא יודע מה מדבר. אוקיי, בסדר. יפה, לכולם ברור שקשר שאין מטרתו, שאין בו הערכה אמיתית, אהבה, אכפתיות, מסירות, נתינה, אוהבים אותי, מעריכים אותי באמת, הוא קשר שיוצר לי תחושה שמישהו מנצל אותי, מזלזל בי, וכו' וכו' וכו'. דעקה, שכדי להיות אדם אהוב באמת, שבאמת אוהבים את האישיות שלו ורוצים להיות בקרבתו, צריך חוץ מהרבה כסף, להיות בן אדם עם אישיות שכיף להיות לידה. אדם שנותן, אדם נעים, אדם שמח, אדם מאיר פנים, אדם שאכפת לו ממה שקורה סביבו, ואז מאוד מעריכים ואוהבים אותו. עוד דבר צריך, כדי שאפשר יהיה להעריך אישיות ולהרגיש קשור אליה, צריכים שיהיה מה? קשר קצת יותר מעמיק, להכיר את האישיות, להרגיש וואו, כיף להיות בחברתך, אתה אדם מיוחד, אני מעריך ואוהב אותך, אכפת לי ממך. יש בעולם קושי גדול להיות אהוב. כי להיות אהוב צריך, כמו שאמרנו, להיות עם אישיות ששווה לאהוב אותה. שהיא נותנת, שהיא עוזרת, או אינטרס. שנייה, אבל אינטרס זה לא להיות אהוב. מה? נכון. ואז אני ארגיש מושפל. אני ארגיש מושפל, וזה ששנים אני לא ארגיש מושפל עד שיכניסו אותי לכלא, זה בדיוק מה שאמרנו על צניעות. כי יש קשר, כל כך כולם חברים שלי. כולם רוצים להיות באירוע שלי ומזמינים אותי לכל האירועים. אבל בשנייה שיגמר לי הכסף, פתאום הכל יעלם. האהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר ותלה אהבה. יפה. בכל אופן, קשה מאוד להיות מוערך, גם בגלל שקשה להיות אנשים שעובדים על האישיות, שנעים בעולם בחוץ. אנשים טובים, נותנים, משקיעים באישיותם, שאנשים מעריכים אותם ומזדהים איתם. ויותר מזה, קשה גם לבנות לעומק, כי היום העולם שלנו לא לגמרי אוהב לבנות לעומק. אבל אנשים מאוד רוצים להיות מה? נאהבים. מאוד רוצים שאהבו אותם, מאוד צריכים יחס, קשר וחום. אז מה עושים? אני מאוד רוצה תשובה. מתחילים להבליט את הצד שתופסים אותו ברגע, שהוא מושך והוא מגרה, ופתאום מישהו זורק תוך 3 דקות. עוד לא הכיר אותי יותר מ5 דקות, והוא אומר, אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך. ופתאום יש תחושה של נאהב, אבל בעצם מה הבן אדם ראה בי? הוא רק ראה בי את הצד שנותן לו את התחושה של וואו, ממש כיף להיות בחברתך. לא כי אני אוהב את אישיותך, אלא כי אני אוהב את המשחקים שלך. כי נעים לי איתך, כי אתה נותן לי משהו שחסר לי. מובן? טוב. מה? אוקיי. אז זה טוב או לא טוב? אם הוא כבש אותו באישיות שלו. השאלה במה הוא כבש אותו. אם הוא כבש אותו באישיות שלו, יכול להיות שזה טוב. לא תמיד, אבל הוא כובש באישיות. אני אומר, מה שהיום אנחנו מכירים ברחוב, בין המינים למשל, זה לא בהכרח כבישת אישיות. אני צודק? מה אתם אומרים? נכון? זה ככה. במובן הזה, אני חושב, או נגיד את זה ככה. אז מה זה צניעות וחוסר צניעות? בוא נגיד, נגדיר את זה אחרת. הקושי להיות אדם אהוב ומוערך בגלל עולם פנימי עשיר יוצר את הניסיון להשיג האהבה והערכה ברבדים החיצוניים. או נגיד את זה כמו שאמרנו בפשטות, בנפש האדם חדל לחיות בצניעות, דהיינו הוא לא מצליח ליצור קשר עמוק, הוא לא מצליח להיות אדם מוערך באמת, לא מצליח להיות אדם שסופג הערכה של כל האישיות שלו, כיוון שכך הוא מתחיל לעשות מעשים של חוסר צניעות, ואז הוא מראה את הגוף שלו. הוא רוצה שכולם יתפסו אותו ברגע. הוא לא תופס שהתפיסה הזאת ברגע זה בערך כמו להגיד לילד, איזה יופי של משחקים יש לך. כי לא את האישיות מעריכים בך, אלא מעריכים בך את הנקודות החיצוניות לחלוטין. וכמו שאמרנו בתקרובת, וזאת הבעיה, כי זה ממכר. כי העולם היום, ואנחנו אחרי שנגמור את הנושא של צניעות, נדבר קצת על המושג האהבה של היום, אבל העולם היום מרזיק מזה שהוא מומחה לאהבה. אבל הוא לא מצליח להרזיק קשרים בכלל, גם לא בין איש לאישה. אז איפה הדוקטור לאהבה לא מצליח? הרי כל העולם, נכון? כל השירים וכל הספרים וכל השירותי הכרויות למיניהם, כל הזמן מתעסקים בזה שכולם אוהבים את כולם, ורק החשוכים שלא מרשים לעצמם לאהוב לפני החתונה. והנה פתאום, מה אפשר לעשות? העולם לא מצליח להרזיק קשרים. תשובה, כי אתה לא שם לב כמה עסק חי על תקרובת בלבד, וכמה אתה עסוק רק בלענות, וכשמתחיל להיות מורכב, ואין הערכה, ולא באמת אתה רוצה להשקיע באדם השני, כי הוא שווה השקעה, אלא רק בגלל שהוא נותן לך מתנות, דהיינו את המראה החיצוני שלו, כשזה מתחיל להיות כל כך ורוד, העסק הולך ומתפרק. זאת הבעיה בצניעות. אמור מעטה, התורה לא אומרת, קיבלת מתנה, את נראה טוב. קיבלת מתנה, אתה נראה טוב. אל תבליט. לא. כי התורה לא אומרת לנו לא להבליט, אלא אומרת התורה תחיה בפנים. תיצור קשרים שיש בהם הערכה עמוקה. חשיפת יתר היא ההפסד שלך. כי אתה בלי לשים לב תאבד את כל מה שאתה מחפש. שזה את הערכה, שזה קשר אמיתי, אתה תקבל קשר. כסף ומתנות מההורים ותאבד אותם. אתה תקבל בית גדול ותאבד את המשפחה. אתה תקבל אנשים שאומרים אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, והם ממש לא מתעסקים בך. הם מתעסקים בעצמם. לכן התורה, כאשר זה בא ממקום אמיתי, כמו שאמרנו, התורה לא מתנגדת, כמו שהיא לא מתנגדת לדירנה, היא גם לא מתנגדת לאישנה. ולכן התורה מדברת על מראה חיצוני. את האימהות שלנו התורה מגדירה לא בשום מילה אחרת, אלא בזה שכולם היו מה? יפות תואר ויפות מראה, ואסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, יפה מאוד, וכולם כאלה. ואתה שואל את עצמך, רגע, זה מה שיש לך לומר? תשובה, מראה חיצוני כמו תקרובת, זאת מתנה נפלאה. כאשר יש קשר טוב בין הבעל האישה, כאשר יש קשר של התמסרות בין אנשים עמוקה ואמיתית, עם הערכה עמוקה, והם זכו וגם נראים טוב, תודה רבה, יש לנו גם כסף, זה מתנה גדולה, באמת מתנה. אומרת התורה, רק כמו תקרובת זה מדרון חלקלק, המראה החיצוני, כשהוא עומד בפני עצמו. לכן, כי הדגשת המראה החיצוני הוא תוצר של צורך בהערכה, שלא יודע לבוא לידי מימוש, ואני מוכן לוותר על הכל, בשביל שמישהו יתייחס אליי. ובמילים אחרות, כמו שאמרנו, אף אחד לא אוהב אותך, אוהב את המשחקים שלך. עד כדי כך, שכשחשבתי על הדברים האלה, פתאום התחדד לי יותר, שמה שאומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, תקשיבו טוב לקונפליקט שיש פה, זה לא רק ציווי, תאהב את הרע, כמו שאתה אוהב את עצמך, אלא יש פה אמירה מאוד עמוקה, היכולת של בן אדם לאהוב את הרע, הוא תמיד יהיה באותה מידה שהוא יכול לאהוב את עצמו. כי ככל שבן אדם פחות מרגיש שלם עם עצמו, הוא לא יהיה מסוגל להיכנס לקשרים עמוקים באמת, כי הוא צריך מיד שיאהבו אותו, הוא צריך להיות נאהב, אז הוא מוכן למכור את עצמו לערבי, ולעוף לאיזשהו כפר, רק בשביל שמישהו יסתכל עליו ויתן לו מתנה. ככל, היינו חושבים הפוך, שככל שאני אוהב את עצמי יותר, יהיה לי פחות מקום לאהוב את הרע. והתשובה היא לא. ככל שאתה יותר מלא באהבה עצמי, דהיינו אמון עצמי שלם עם עצמך, אתה פחות לחוץ למכור את עצמך, אתה יכול להיכנס ברצינות לקשרים עמוקים עם אנשים. וגם את זה יגידו הפסיכולוגים. שאדם שהרבה פעמים לא מצליח ליצור קשר עמוק עם אנשים, זה בגלל שהוא לא מצליח ליצור קשר עמוק עם עצמו. אבל לא משנה. זה הכיוון. אמור מעטה, אני רק מסיים את הנושא של צניעות כלבוש. אין קשר בין צניעות לבין בושה במראה, או צורך להסתיר דהיינו, לא בסדר שהוא קיים. ממש לא. או לחוסר חשיבותו, אלא אומרת התורה, דע לך, תחיה בפנים, אתה מחפש קשר עמוק, אתה מחפש צניעות, אתה מחפש עולם פנימי, שיש בו הערכה, שיש בו כל האישיות, דע לך, כדובדבן, המראה החיצוני הוא משלים מצוין. במקום, או אפילו אם אתה לא התכוונת שיהיה במקום, אבל אם זה יהיה המרכז, משם זה יתחיל, העסק יהיה מסוכן. מסוכן, דהיינו, בשבילך הוא יהיה מסוכן. אתה תאבד את כל הקשר באמת. התורה מקדשת את המושג חיי אישות בין איש לאשתו עד כדי כך, שזה אחד מהתנאים שבעל חייב לאשתו ואישה חייבת לבעלה, ואז הם מתגרשים כשזה יוצא מהתחום. לכאורה למה? איזה יופי, בית שלא מתעסק בכלל בגוף, במראה, בנעימות, תשובה, כי דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם, ותקרובת מגמרת תחושת קרבה, כל מעשה כזה מגמר תחושת קרבה, ואף על פי כן, תגיד התורה, אבל כשהוא עומד בפני עצמו הוא סכנה גדולה. לכן מה אומרת התורה? לפני נישואין, יש מושג כזה שנקרא מדאורייתא, אירוסין. מה זה אירוסין? שלב לא ברור בכלל. למה הוא לא ברור בכלל? כי מה קורה באירוסין? זה לא האירוסין של היום. פעם האירוסין היה טקס אירוסין, ואז אחרי שנה מתחתנים. היום עושים את האירוסין בנתינת הבת, ואז מאורסים 5 דקות, תלוי כמה מקריאים מהכתובה, ואז מיד מתחתנים. אבל מה העניין באירוסין? המצב, הסטטוס של הבעל והאישה באירוסין הוא, שבזמן האירוסין, האישה אסורה על כל העולם כמו שהייתה עד היום, ואפילו יותר מזה, וגם אסורה על בעלה. ויותר מזה, אם אשת איש נועפת, חייבת שריפה או חנק, אישה מאורסת בזמן האירוסין חייבת סקילה, שזו המיטה היותר חמורה. מה העניין בשלב הזה באמצע? היינו אסורים עד עכשיו, עכשיו נהיה מותרים בניסויים. לא, אומרת התורה, צריך להיות שלב שבו היא נאסרת על כל העולם, וממשיכה להיות, והופכת להיות, וממשיכה להיות אסורה עליך. מה העניין? נוסיף לזה את מה שהנביא אומר, אנחנו אומרים את זה כל יום אחרי הנחת תפילין, והרסתיך לי לעולם. שואל הרב, בעולת ראייה, למה והרסתיך לי לעולם? מה היינו אומרים? אירוסין הרי זה שלב שהוא אמור לחלוף. וחיתנתי אותך, והתחתנתי איתך לעולם, משהו כזה. אומר הרב, מי שיקרא, יהיה לו קשה לראות את זה במילים, אבל נראה לי זה מה שהוא מתכוון, שמה שמעמיד את הבית, זה האירוסין. דהיינו, היכולת, וזה מה שהתורה רצתה לומר, בזה שהיא מחייבת אירוסין לפני נישואין. כי נישואין יש בו גם את הצד, שנחמד לחיות ביחד, מצד מה שכל אחד נהנה ולוקח מהשני, כי הכל מותר. אירוסין זה מדגיש את הנקודה הזאת שקודם כל מה שמרזיק את הבית הזה, הרי אנחנו אסורים. מי שיראה בחור ובחורה מאורסים יכול לשאול מה העניין שלכם ביחד, הרי הכל אסור, אז מה אתם עושים פה? תשובה, יש משהו שמקשר אותנו, דיברנו עליו הרבה בפגישות, זה איזה משהו שלישי, איזשהו אידיאל. זה אני רוצה אותה והיא רוצה אותי, ואנחנו רוצים לתת אחד לשני, ולכן גם שאסור, אנחנו ממשיכים לחיות ביחד. אחרי שיש את תקופת האירוסין שמדגישה את הנקודה הזאת, שפה באים גם בשביל זה, אבל זה לא מתחיל בזה, אומרת התורה, עכשיו אפשר להיכנס לנישואין. לכן אומר הרב, הנביא אומר, ורסתיך לי לעולם, הכוונה, הקשר בינינו לא מתחיל ונגמר במשחקים שאת נותנת, או במראה החיצוני, את נותנת הכוונה אותו חבר שאמרנו שנותן, אלא והרסתיך לי לעולם, זה משהו שהוא לא קשור לשום דבר. יש קשר של אמת בינינו. לכן התורה לא אומרת להסתיר מראה, היא אומרת לחיות בפנים, ומראה חיצוני חשוף מדי, תמיד יבוא על חשבון העולם הפנימי. חוסר צניעות זה תכונה בנפש, שמתבטאת במעשים של חוסר צניעות. טוב? כן.
הרצון הזה להיות אהוב, זה טבעי?
בטח.
זה בא
מהבית. מהבית, וואו. הרצון להיות אהוב זה דבר נפלא, כמו הרצון להיות חזק. האובססיה להיות אהוב היא בדרך כלל מראה חיסרון. להיות מוערך זה דבר חשוב. לרצות להיות מוערך ולהיות כל הזמן תלוי ולראות שזה קורה, לרצות כבוד זה דבר גדול. לרדוף אחרי הכבוד זה מראה שמשהו פה חסר.
אם אני נאהב מההורים שלי, מהאחים שלי, מכל המשפחה שלי, אני לא צריך להיות נאהב מכל העולם.
אף אדם לא רוצה להיות, לא מחפש להיות נאהב מכל העולם. אתה תמיד אבל תחפש להיות יותר נאהב. אבל עוד פעם, זה יבוא ממקום שאתה תשלם עם עצמך טוב לך, וטוב לך שכולם אוהבים אותך. אבל אתה לא כל הזמן תהיה עסוק בשאלה למה הוא לא חבר שלי. יש מושג כזה בעולם שנקרא תלות רגשית, לא יודע אם שמעתם, שזה קורה הרבה בכל מיני מוסדות, ותלות רגשית זה המקום הזה שאתה פשוט כל הזמן עסוק במישהו שבכלל לא מרגיש קשר אליך, ואתה תלוי בו מאוד. זה, למשל, ביטוי לזה שהוא חסר. וזה תלות רגשית, ככה בספרים קוראים לזה. אני לא, יש את זה בטח שם יותר מפוצץ בלועזית בספרי פסיכולוגיה, אבל זה קיים. ולכן המוטיבציה להיות נאהב, ילד שרוצה שההורים שלו יאהבו אותו, זה נפלא, זה לא מראה שום חיסרון. זה הדרך. הילד שלא מפסיק לרצות יחס מההורים, זה מראה שכנראה אין לו מספיק. בסדר? וצריך, וכמו שאמרנו, כשדיברנו על השיעורים הקודמים, אם הפתרון היה, אם היינו חושבים, שכשהילד רוצה יותר תשומת, אז הפתרון יהיה מה להגיד לו, מספיק? אתה רוצה הרבה תשומת? לכאורה זה צריך להיות הפוך. אם הוא רוצה הרבה, זה מראה שמשהו עוד חסר. זה שתבלום, רק יעשה יותר, יגדיל את הצימון. צריך לראות איך לעשות את זה בחוכמה, אבל זה הכיוון. נראה לי, אם יש לכם מה להגיד, אני, אתם יודעים שאני אשמח לשמוע. בואו נקרא, כן. רוצה כבוד, הכוונה, התחושה הטבעית שלך, שאני רוצה להרגיש כבוד, כמו שאנחנו אמרנו פעם, להרגיש שלם עם עצמי. ולכן אם מישהו מחמיא לי ואומר, היה מצוין, עשית זה וזה, אני אגיד לו, תודה, זהו. רוצה כבוד, הכוונה, אני רוצה להרגיש שטוב לאנשים איתי. זהו, משהו פשוט כזה. אז אנחנו דיברנו פעם, שדיברנו על כבוד, אנחנו אמרנו, הבורח מהכבוד, הכוונה, הסברנו, הרודף אחרי הכבוד זה אדם שלחוץ שיכבדו אותו, הוא לחוץ לתפוס מקום. בלי לשים לב, תמיד זה יהיה ממקום חיצוני שיבוא על חשבון אחרים. תמיד. ולכן אנשים לא ירצו לתת לך את הכבוד. יפה. הבורח מהכבוד אדם, בן אדם שממש לא מעניין אותו מה אומרים סביבו. יש, לא מעניין אותו מבחינתי, זה אדם ששמח שיהיה טוב לאנשים איתו. זה גם יהיה כבוד מבחינתי. בורח אחרי הכבוד זה לא צריך להיות... השאלה מה זה בורח אחרי הכבוד? בורח אחרי הכבוד, הכוונה, אדם שלא מחפש שום כבוד חיצוני מעבר למה שטוב לו עם עצמו. זאת אומרת, אומרים לו לבוא לאיזשהו מקום ולעזור לפלויני אלמויני, הוא עושה את זה כי הוא רוצה להיות שם. יבואו ויגידו לו, תדע לך, אנחנו ממש מעריכים את מה שאתה עושה, הוא יסיים בתודה. זה מבחינתי גם בורח אחרי הכבוד. הוא לא מסתכל ימינה ושמאלה לבדוק שמישהו אומר לו, רואה את מה שהוא עושה וכו'. הוא עושה את זה כי הוא טוב לו עם עצמו. בסדר? בורח מהכבוד הכוונה, הוא לא מתעסק בזה. שירצו להגיד לו, הנה בוא תשב פה, בוא תשב במזרח, בוא וכו', הוא לא ירצה להיות שם, כי זה כבר חיצוני מבחינתו. הוא רוצה לעשות את מה שמתאים לו, הוא יישב איפה שיגידו לו, ואם מישהו גם יגיד לו, ישבת במקום נחמד, הוא יגיד תודה. אבל אם מישהו יביים איפה הוא צריך לשבת, זה לברוח מהכבוד. לא רוצה את זה, כי זה תמיד כבר בא על חשבון אחרים. זה תמיד במקום משהו פנימי. אני חייב להיכנס לפוזה כששמים אותי בכיסא מסוים. אני לא רוצה את זה. בסדר? בואו נקרא שנייה את הדברים בשמואל. ב' פרק י' ג' פסוקים א' עד ו'. כמובן עם דילוגים באמצע, כמו שאתם רואים. ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד, מכירים את הסיפור? אמנון ותמר? מוכר. ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד, אחות יפה, ושמה תמר. ויהווה אמנון בן דוד. מה זה יהווה? באופן פשוט, כמו ברחוב. כמו שמודגש, אחות יפה, לכן הוא אהב אותה. יפה, אני אוהב אותה. אם אתה אוהב אותה, מה היינו מצפים שתעשה לה? תכבד את רצונה. אל תעשה לה מעשה חמור כמו שאתה מתכוון לעשות לה, כי אתה מאוד אוהב אותה. בסדר? אתם יודעים מה אמנון עשה לתמר? יפה. ויחרי חנו לאבשלום בן דוד, אחות יפה ושמה תמר, ויהווה אמנון בן דוד, והוא מרוב אהבה רוצה לנצל אותה. והוא אומר לחבר שלו, מה אני אעשה? אני חייב את תמר. אומרים לו, אתה יודע מה? תעשה את עצמך חולה. תעשה את עצמך חולה, תבקש שהיא תבוא, לבשל לך, להכין לך וכו' וכו' וכו', תסגור את הדלת, ואז זה מה שהוא עושה, ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב, ותיקח את הבצק, ותלוש ותלבב. ואז היא מרגישה שכל היה בעצם מלכודת, והולך לעשות לה משהו חמור מאוד. אומרת לו, האהובה שלו, הוא כל כך אוהב אותה. היא אומרת לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה חן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת, ואני, אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. אבל אמנון לא מסוגל. והוא עושה את מה שהוא עושה. ומיד אחרי שהוא עושה את מה שהוא עושה, תראו איך הנביא כותב, וישנאי האמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לה אמנון, קומי, לכי. הוא אוהב אותה כי היא יפה. במילים אחרות, כמו שאמרנו. אוהב אותה כי היא יפה, ואין אישיות בכלל. לכן הוא יכול לעשות לה את מה שהוא עושה, ושהיא אפילו מבקשת ממנו ואומרת לו, אל תזרוק אותי עכשיו מהחדר, כי אני אתבייש. הוא לא יכול לסבול שהיא נמצאת באזור. כי האהבה שהיא לא מהאישיות, היא לא כי אני מעריך את האישיות, אלא כי אני רואה את המראה בלבד, כמו שאמרנו, אז הכל נמחק, אין אישיות אהובה, אין אישיות מוערכת. סליחה שאני קיצוני, אבל זה מה שהיום שומעים כל היום ברדיו. כי בשנייה שזה יפסיק להיות אטרקטיבי, אז הבן אדם השני יכול ללכת להנחות. בסדר? טוב. אם זה בסדר, נסיים בצניעות כענבה, אבל בגלל שזה הרחנו בפעמים הקודמות, אין מה להוסיף. אנחנו נגיד רק ככה, כמו שדיברנו פעם בעניין הכבוד, וכמו שקראנו את הפסקה על אהבת החיים הטובים, במוסר אביך לפני שבועיים, שזה שורש השלמות והפתח לו. נגיד את זה ככה, כל אדם רוצה, כמו שאמרנו עכשיו, רוצה להרגיש משמעותי, רוצה לתפוס מקום, רוצה להיות בעל כבוד עצמי, דהיינו אדם שטוב לו עם אישיותו, שהוא גדל, שהוא מתרחב, וכו' וכו' וכו'. הקושי של בן אדם לחוש טוב ושלם עם עצמו, להיות משמעותי לעצמי ולחברה, ומתוך כך כל החברה מפנה לי מקום וכו', גורמת לי לרצות לזרז תהליכים. ואז אני מתחיל, כמו שאמרנו, להתעמר בעובדים שלי, ואז אני מתחיל לספר על מעלותיי, ואז אני בלי לשים לב, מתחיל לעשות מעשים רק כשאני רואה שמעריכים אותי, ואני מתחיל בכלל להגדיר את עצמי כל הזמן ביחס לאחרים. יפה מאוד. נגיד את זה ככה, בנפש, מה זה חוסר צניעות? כענבה. כשאני חי בפנים, ואני מסביר שוב, חיים פנימיים פה, זה יהיה תחושת שלמות פנימית עם עצמי. טוב לי מה שאני עושה. אני מתעסק בתחום שלי, ושם טוב לי, אני לא צריך שאנשים יעריכו אותי. אז אני צנוע, כמו שאומרים האנשים. אבל כאשר נגמרת בנפש תכונת הצניעות, יש חוסר צניעות, דהיינו, אין לי תחושה פנימית טובה עם עצמי, אני מרגיש לא טוב במקום שאני נמצא, בלי לשים לב, אני צריך לתרגם את זה למעשים של חוסר צניעות. ואז אני אדבר, ואני אראה, ואני אציג, ואני אכאב כל פעם שמישהו אחר נראה גדול ממני, וכו' וכו' וכו'. אמור מעטה, גם צניעות במובן של ענווה, אין פירושה מסכנות וחולשה. הענב לא צריך לראות מסכן. הענב לא צריך להיות אדם שלא שמח בכישרונותיו. הפוך, כמו שאמרנו, הנני הוא לשון ענווה וזריזות. דוד המלך אמר לשאול, אני אנצח את גוליית. רבי עקיבא, אחרי 24,000 תלמידים, המשיך לבנות בית מדרש ולא חשש. הענב הוא לא מסכן, כמו שהצנועה היא לא צריכה להסתיר. כמו שהצנוע כפשוט לא צריך לבדוק שהוא לא כל היום מנקר עיניים, אלא הוא חי בפנים. אומרת התורה, תהיה צנוע, דהיינו, אל יותר מדי תבליט את כישרונותיך, בלי לשים לב שטוב לך עם מה שאתה עושה, כי בלי לשים לב אתה תתמכר לזה כל כך בקלות, ואתה תהיה אדם שכל החיים שלו לומד, עושה, מתעסק רק במה שנראה, נחשב וכו'. כשתרצה יום אחד לשנות אורח חיים, כמו רבי עקיבא, כי גילית כישרון חדש בך שהוא האמת שלך, אתה קודם כל 80% מהזמן תשקיע בלצאת מהמאסר הזה שנקרא, אבל כולם לא עושים ככה. ורק אחרי זה, אם תהיה מאוד חזק ולא תיכנע, אתה תעיז גם לעשות את זה, ותמיד תעשה את זה עם חשש. לכן אומרת התורה, צנוע, אין הכוונה אל תבליט את כישרונותיך, אלא הכוונה תחיה טוב עם כישרונותיך, תממש אותם בלי שום קשר לאף אחד. כי ברגע שאתה תפסיק לעשות את מה שהם נעים וטוב לך, אתה בלי לשים לב, תהיה כל הזמן תלוי בדעת אחרים, וזה הבעיה בחוסר הצניעות. זהו, כן. ודאי שיש בזה משהו. עכשיו אני אומר עוד פעם, אני תמיד חשוב לי שזה לא יהיה כאילו העולם שבחוץ. הם האנשים שכל הזמן עסוקים, ונכון, שם זה יותר מוגדר חיצונית. אני אומר, גם בתוך בית המדרש, הדבר הזה בהחלט יכול להיות. אבל אני מאוד מאוד, כן, אני מאוד מבין את מה שאתה אומר. כן, כן, נכון. כן.
אומרים שאמר רב את
שהוא כנראה היה חסר בצניות פנימית.
חסר בצניות פנימית, הכוונה, מבחינתו, תמר לא הייתה שום דבר מעבר לחפץ.
נכון.
הוא לא העריך, אהב אותה, היה קשור אליה, זה הכוונה. אם זה היה ככה, הוא לא היה מעיז לעשות את הדבר כזה, כן.
זה מובן, אבל מה התהליך הנפשי שהוא עובר, שאחרי זה הוא שונא אותה, בדיוק היה חסר.
זהו, אז הדף הבא היה אמור להיות המושג אהבה. ואני לא יודע אם נספיק אפילו להתחיל אותו. אבל באופן פשוט, כשאהבה פירושה הנאה, בשנייה שזה מספיק, נגיד את זה ככה. כשאתה, אתם יודעים מה? בוא ניקח עוד 3 דקות. מה? אבל למה לשנוא אותה? אבל בוא אני אשאל אותך שאלה. שקנית פיצה, והייתה לא טעימה, מה אתה עושה לה? אתה לוקח אותה הביתה, אתה מטפח אותה ואומר, אני אדבר איתה ובעזרת השם היא תהיה יותר טעימה, או שאתה זורק אותה ותרוץ לרחנות ותגיד להם, תתביישו לכם, אני בחיים לא חוזר לפה. כשאני רוצה שמשהו יספק את ההנאה, והוא מבחינתי מיצה את עצמו, כמו שאתה לוקח אגוזי, או לא משנה, כל ופל אחר. אתם יודעים מה זה אגוזי? קיצר, ואתה אוכל את הפנים, אין יותר מדי ערך למעטפה שלו. אתה לא תכבד אותה ולא תגיד שום דבר עליה. במובן הזה, כשתמר הפכה להיות מטרד, היא ביקשה ממנו יחס, ואמרה לו, אל אחי, אל תענני, יותר מזה, אל תזרוק אותי, אבל מבחינתו עכשיו היא מעיקה עליו, אז הוא יזרוק אותה. אבל אני כבר, זה כבר להגיע לשלב, כן.
אז אני שואל, למה היא מעיקה? זאת אומרת, יכול להיות שמידה
איזשהו
מכיר עכשיו בחיסרון
הפנימי שלו. שפתאום הוא הרגיש כמה הוא התייחס אליה בזלזול? יכול להיות. והוא יהיה לו יסורי מצפון? יכול להיות. אני חושב שהנקודה היא באמת, טוב. בוא ניתן למשל דוגמה. על אהבה פנימית ואהבה חיצונית. אם דיברנו על... אז תרשו לי שנייה להגיד עוד משהו לפני זה, בסדר? אנחנו מכירים את המילה אהבה, נכון? ואני אשמח שבסוף שלו תגידו אם יש טעם לדבר על זה עוד יותר פעם הבאה, כי אם לא, אז רק נסגור את הנושא ככה. אם כן, אז אפשר להרחיב יותר במושג אהבה בכלל. אנחנו מכירים את המושג אהבה. אני אוהב ל... תנו לי דוגמה למשל, מה אני אוהב? לא דווקא ל... אני אוהב... את... נגיד אני אוהב לשחק כדורגל. אדם יכול להגיד אני אוהב לאכול, אני אוהב לשחק, אני אוהב לנגן, אני אוהב את אבא ואמא, אני אוהב את האחים, אני אוהב את סבא וסבתא. כן? נכון? שני מושגים שאנחנו משתמשים במילה אני אוהב על שניהם. יש אהבת עצמים, דהיינו לאהוב אבא ואמא, לאהוב כלב, לאהוב אחים, ויש אהבת פעולות. אני אוהב לאכול, אני אוהב לשחק וכולי וכולי וכולי. אהבת עצמים, בוא נתחיל באהבת פעולות. אני אוהב לנגן. תגידו לי מילה נרדפת למילה אוהב, במקרה הזה.
נהנה.
אני נהנה למשל לנגן, כן? תגידו לי מילה נרדפת לאני אוהב את אבא. אני נהנה את אבא? לא, אלא? גם לא מעריך. אני? אוהב את אבא, אני חושב, אני מרגיש קשור לאבא. אני אוהב אותו, אני רוצה, לא יודע מה. נכון? עולם אחר לגמרי. לאהוב פעולה זה להנות מפעולה. לאהוב עצם, אני אוהב את הכלב, דהיינו, בואו נמשיך, אני מרגיש קשור אליו. יותר מזה, בואו נחזור לאהבת פעולות. אני אוהב לנגן, אני נהנה לנגן. מה אני הייתי מצפה שיקרה עכשיו? לכן אני רוצה שמישהו יביא לי נגיד מה, איזשהו כלי שאני אוכל לנגן. אני אוהב לאכול פיצה, מה אני הייתי מצפה שיקרה עכשיו בעקבות האהבה הזאת? שמישהו... יביא לי פיצה, במילים אחרות שאני אקבל משהו, אבל אני אוהב את סבא, לכן אני אסע עד באר שבע לבית אבות שלו, כי אני אוהב אותו. אני אוהב את אבא, לכן אני אקנה לו מתנה, נכון? אני אוהב את הכלב, לכן בשתיים בלילה אני אצא לטייל איתו. אהבת עצמים שפירושה קשר, יוצרת בנו תנועה של נתינה. אהבת פעולות שהיא מילה נרדפת להנאה, יוצרת אצלנו תנועה של רצון לקבל. מסכימים, לא? לא שכנעתי אתכם, פשוט. יפה. עכשיו, תודה. הקיצר, עכשיו, השאלה שעולה היא, אז מה זה אהבה באמת? זה קבלה או נתינה? פעם אחת אנחנו אומרים אהבה, אנחנו רוצים לקבל. פעם אנחנו אומרים אהבה, אנחנו רוצים לתת. אז מה התשובה? אולי זה שניהם. מה? מה זה תלוי בנו? תמיד שתגיד, אני אוהב לאכול פיצה, אין הכוונה, אני אוהב פיצה, אתה אף פעם לא, אין כוונתך להגיד, אני ממש רוצה לעשות פעולה להצלת הפיצות מפני איזושהי הכחדה. נכון? תמיד זה יהיה קבלה, זה לא משנה, זה לא תלוי בך. אז זה לא תלוי בך. אתה אומר, זה תלוי אם זה אהבת פעולות או אהבת עצם. אבל אני אומר עוד פעם, כשאני פעם משתמש באהבה, אני אוהב, אני מקבל. פעם אני משתמש באהבה, אני רוצה לתת. טוב.
זה איזון ביניהם. אהבת פעולות זה יותר אהבת עצמי. טוב, במידה הנכונה. באהבת אחרים זה הרצון של לתת. זה לכל אדם שרוצה לקבל ולתת. אז נערכת עצמי על ידי פעולות.
אוקיי, אתה אומר, בכל מקרה זה נתינה. השאלה אם אני נותן לעצמי או נותן לאחר. טוב. לזה מוצאתי להגיע, אז אולי באמת פעם הבאה נמשיך. קצת רגע, אבל למה התחלנו בזה? כי אתה שאלת משהו. טוב, אבל לא הגענו לזה, אבל אני אומר, בואו נבדיל בשתי אהבות. בואו נבדיל בין שתי אהבות, ופעם הבאה נחזור על זה דרך הסיפור גם של דוד ויונתן. אבל בואו נבדיל בין שתי אהבות. כשחס וחלילה, כשאנחנו מדברים על אהבת עצמים, אמא שאומרת, אני אוהבת את הילד שלי, לכן אני מצפה שהוא יקנה לי מתנה, או הפוך, אני אתמסר אליו, נכון? יפה. מה קורה במציאות שבה הילד חס וחלילה המתוק הזה שבכיף מתמסרים אליו פתאום נהיה חולה? לא עלינו במחלה קשה, והוא כבר לא מתוק כמו שהוא היה, והוא כבר לא מחייך, וכבר לא נותן את כל מה שהוא יודע לתת, וכולי. מה קורה כאשר, במילים אחרות, הפיצה, קשה לי להגיד את המילה הזאת, אבל נגיד הילד כבר לא טעים כמו שהוא היה. מה תעשה האמא במקרה כזה? תגיד טוב שיסתדר לבד, או... אתם מבינים את השאלה? או שהפוך לגמרי, לא רק שהיא פחות תשקיעה, היא תעזוב את העבודה פתאום, והיא תשב לידו כל יום בבית חולים, והיא תהיה כולה מסירות, כי היא אוהבת אותו, ושנהיה קשה, זה רק סיבה להשקיע יותר. כי כשאהבה פירושה קשר, אז שסבא נכנס לבית חולים, פתאום לא מבקרים אותו פעם בשבוע, אלא מבקרים פעם בשנה, אלא כמעט כל שבוע, כי הבן אדם צריך אותי, וכל מה שאני רוצה זה לתת. אבל כשאוהבים פיצה, מה קורה כשהפיצה נהיית חולה? דהיינו לא מספקת, לא טעימה. אני לרגע לא אשאל את עצמי איך אני אעזור לה. הפוך, אני זורק אותה לפח, הולך לחנות וסוגר איתם את כל החשבון. כי כשהאהבה פירושה הנאה, כשהיא מצטה את ההנאה, היא הופכת להיות מבחינתי מטרידה. מה אני צריך שהיא תהיה פה אם כבר מציתי את מה שהיא יכולה לתת לי? בניגוד לאהבה שעניינה, בסדר? במובן הזה, המנון, זה הפעולה. אנחנו שבוע הבא בעזרת השם מדבר, אבל זה מה שקרה עם אותו אברהם מירזון. אני רציתי להביא דוגמה מדודו דופזי, אם אתם יודעים איך הוא סיים את חייו, לא בגלל עצמו, בגלל החברה, החברים שלו, כן? שמחקו אותו בכל צורה. כי כשמישהו ממצא את מה שהוא יכול, כשמישהו ממצא את הקריירה שלו, והוא כבר לא מהנה אנשים, אני מבחינתי מוכן להרוג אותו. בסדר? ונדבר על זה בעזרת השם, אז פעם הבאה, לפחות בחלק הראשון. טוב? תודה.